שלום ובוקר טוב לכם, מאזיני רדיו גלי ישראל. אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי, והדף היומי היום הוא במסכת בבא בתרא בדף קי"ג. אנחנו נתחיל את הלימוד דף קי"ב עמוד ב', מעט נחזור על כמה שורות שראינו אתמול בעמוד הקצר של קי"ב עמוד ב', ונתחיל מן השורה השלישית. נזכיר רק שבדיון שהיה לנו בעמוד הקודם ראינו שהיו כמה פסוקים שהגמרא למדה אותם שמדברים בסיבת הבעל, דהיינו באיסור לשאת משבט אחר כדי שלא תעבור הנחלה משבט לשבט דרך העובדה שהבעל יירש את אשתו. כאן הגמרא תביא ברייתא שלומדת, ואז שם למדנו, אם ככה למה יש צורך בשני פסוקים, זאת אומרת בעצם שלושה פסוקים, כאשר הראשון בצורה חיובית ואחר כך שני לאווים. אולי תגידו שני לאווים ועשה אחד. אנחנו נראה שאת שני הפסוקים הללו ששני מדברים בלשון שלילית ולא תיסוב נחלה, האחד תניה בסיבת הבן ותניה בסיבת הבעל. זאת אומרת, פסוק אחד עוסק בהסבת הנחלה על ידי הבן והשני על ידי הבעל. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, אומרת הברייתא, זה בסיבת הבן הכתוב מדבר. אומרת הברייתא, אתה אומר בסיבת הבן או אינו אלא בסיבת הבעל? אולי סיבת ההסבה היא שמה הירושה תעבור דרך הבעל, כשהוא אומר בפסוק הבא ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, הרי בסיבת הבעל אמור, ותכף נראה למה זה כך וזה כך. המה אני מקיים ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ומטה למטה, בסיבת הבן הכתוב מדבר, זו ברייתא אחת. תניא אידך, ברייתא שנייה שתכף נראה בעצם עושה את אותה חלוקה, רק מגיעה לזה בדרך אחרת. ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, זה הפסוק השני, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. אתה אומר בסיבת הבעל או אינו אלא בסיבת הבן? אומרת הברייתא, כשהוא אומר ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה למטה, הרי הסיבת הבן אמור, מה אני מקיים ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. יוצא שבעצם לפי שתי הברייתות מסכימות ביניהם, שהפסוק הראשון של ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה למטה, הוא מדבר בסבת הבן. הפסוק השני ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, מדבר בסבת הבעל. רק כל אחד מגיע מכיוון אחר. ועכשיו הנה אומרת הגמרא, דכולי עלמיא, זאת אומרת לפי כולם, ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר. מהי משמע? מי אמר לך שהפסוק הזה ממטה למטה אחר? אומרת הגמרא, אמר רבא בר שינה, אמר כה איש, כתוב כי איש בנחלתו ידבקו מתו בני ישראל. ואיש, כמו למשל מלך איש נעמי, מדבר על בעל, אז מלך גם פה מדבר בהסבת הנחלה על ידי הבעל. שואלת הגמרא, תרוויו איש כתיב בהו? בשני הפסוקים מופיע הביטוי איש, אז מדוע ולמה אתה מחליט שדווקא הפסוק הזה הוא בהסבת הבעל וראהו הוא בהסבת הבן ולא להפך? אלא אומרת הגמרא, אמר רב נחמן מריצר, אמר קרא ידבקו. זאת אומרת בהמשך הפסוק כתוב ידבקו, והלשון הזאת מתאימה לבעל כמו ודבק באשתו. וממילא, מכיוון שכתוב ידבקו, אז משתמע שזה מדבר בהסבת הבעל. שואלת הגמרא גם על ההסבר הזה, תרוויו ידבקו כתיבו, בשניהם מופיע הביטוי ידבקו. אז אם כך, מדוע אתה מייחס דווקא את הפסוק האחד להסבת הבעל כאשר בשניהם כתוב ידבקו? אלא אומרת הגמרא, פה כתוב לא סתם ידבקו, אלא אמר רבא אמר כה ידבקו מטות. על ידי מה מטות נדבקים זה לזה? על ידי בעל שנושא אישה משבט אחר, אומר הרשב"ם, וממילא לכן מדובר בבעל. זה תירוץ אחד. רב אשי אמר קרא ממטה למטה אחר, ממה שידע למטה אחר, הכוונה היא מטה של איש אחר, ובן לב אחר הוא. זאת אומרת, כשאני מדבר על הבעל, הבעל הוא אחר, אבל הבן, הבן הוא יוצא ירך האישה, איך אפשר לומר איש אחר? על כורחנו כאשר כתוב הביטוי אחר, הוא מתייחס לבעל ולא לבן. עכשיו באה הגמרא ורוצה לומר דין שמגביל את ירושתו של הבעל בנכסי אשתו. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, אמר רבי, ומה טובה? יש מי שנוטה ומכריע שהשמועה הזאת נאמרה משמי דרבי יהושע בן קורחה. מניין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק? דין שמזכיר דין בכורה, שם יש דין שהבכור נוטל במוחזק ולא בראוי. מה ההבדל בין מוחזק לבין ראוי? מוחזק היא נחלה שבזמן הירושה היא נמצאת בידה של האישה לפני פטירתה, היא בחזקתה, ומל כאשר היא מתה הבעל יורש אותה. ראוי זה דבר שראוי להגיע אליה אחרי מיתתה. למשל, אם אחרי מיתתה אבא שלה מת או אחד משאר מורישיה, אז זה היה רק ראוי, כיוון שבזמן פטירתה היא לא הייתה מוחזקת בזה, וממילא את זה הבעל איננו יורש. מניין, אומרת הגברה, שנאמר וסגוב הוליד את יאיר, והיהי לו ליאיר 23 ערים בארץ הגלעד. משמע שהם היו שלו של יאיר ולא של סגוב. מניין ליאיר שלא היה לסגוב? מאיפה יש לו ליאיר רכוש כזה שאין לסגוב? אלא מלמד שנשא סגוב אישה ומתה בחיי מורישיה. זאת אומרת, אותם הקרובים הם היו בעלי הערים שבפסוק, ולולי שהיא מתה בחייהם היא הייתה יורשת אותה. ומתו מורישיה וירשה יאיר, אז יאיר ירש. לעומת זאת סגוב לא ירש, כיוון שהבעל איננו יורש בראוי כבמוחזק. ואומר פסוק נוסף, ולעזר בן אהרון מת ויקברו אותו. איפה קברו אותו? בגבעת פנחס בנו. משמע שהגבעה הזאת לא הייתה של אלעזר, אלא של פנחס בנו. מניין לפנחס שלא היה לו לאלעזר? מאיפה יש לו רכוש שלא היה לאלעזר? מלמד שנעשה אלעזר אישה ומתה בחיי מורישיה. זאת אומרת, כשהיא מתה היא עדיין לא ירשה, אלא הרכוש הזה היה ראוי, ואז מתו מורישיה, והבעל לא יורש את זה, ולכן ירשה פנחס, אבל אלעזר לא ירש. שאתה גם אמר, מה אומר? למה אתה צריך שני פסוקים שבעצם אומרים לך את אותו עיקרון, שהבעל יורש בנכסי אשתו דווקא במוחזק ולא בראוי? אומרת הגמרא, הצורך כזה, וכי תימא יאיר דהוה נסיב איתתא. זאת אומרת, אולי נאמר שלא סגוב אבא נשא אישה, אלא יאיר בעצמו הוא שנשא אישה ומתה ויריתה. זאת אומרת, והיא מתה ויאיר ירש אותה. תלמוד לומר ולעזר בן אהרון מת, אין? אז ממילא בשביל מה צריך עוד פסוק כדי לומר את אותו הדבר? על כורחנו שהפסוק הנותר בא לומר שהבעל איננו נוטל בראוי כמו במוחזק. שואלת הגמרא, מי אמר לך? וכי תימא דנפלה לבשדה חרמים, כמו שהבאנו כבר בעמוד הקודם, אין שאולי בשדה חרמים, דהיינו אדם שמקדיש את שדהו בלשון חרם ומתחלק לכהנים, או גם אדם שמקדיש את שדהו והגזבר מוכר את זה לאדם אחר, זה איננו חוזר אליו ביובל, אלא זה שדה חרמים. אז מולי ממילא אולי הוא קיבל את זה מן החרם, ולא אין הבעל נוטל בראוי כמוחזק. אמר קרא בנו. המילה בנו היא מיותרת, וממילא השדה הייתה של בנו ולא שלו, וממילא מזה שבא כתוב למעט, משמע שהייתה נחלה ראויה לו, וירישה, אין? וירישה בנו, זאת אומרת, למרות שזה בעצם היה ראוי לו, בכל זאת, אין? בכל זאת, פנחס הבן ירש אותה, ואם זה הייתה שדה חרמים, אז ממילא החלק של פנחס לא ראוי לאלעזר, בפתאום של אלעזר הרש אותה. וממילא צריך לומר שפנחס ירש מאמו אשת אלעזר, ואנחנו רואים מפה שאין הבן נוטל בראוי כבמוחזק. דין נוסף שראינו במשנה, בני אחות. אין, זאת אומרת, יש איש, יש אחותו, ויש הילדים. אין, בני אחותו, זאת אומרת, הם יורשים את אחי אמם, אבל לא מנחילים. אין, זאת אומרת, אם האחיינים נפטרו, אז הם אינם מורישים לדוד. אומרת הגמרא תנא, בני אחות ולא בנות אחות. שואלת הגמרא, למי הלכתה? אין, הלא ודאי הם יורשות את אחי אמם. אין, כיוון שהבת יורשת את אמא, וממילא אם היא ירשה את אחי אמא, אז במקום שאין אח, אז בוודאי שהם יורשים. אומרת מה אמר ששת לקדם, הכוונה היא שבני אחות קודמים לבנות אחות. אומרת הגמרא, גם מניין אנחנו לומדים את זה? תני, רב שמואל בר רב יצחק קמי דרבונה, כיוון שכתוב בפרשת נחלות וירש, וירש אותה, אז ממילא האות וו מראה שזה מחובר לעניין הראשון. בעניין הראשון יש לנו את ירושת הבן והבת. וממילא אומרת הגמרא, מקיש ירושה שנייה, ירושת שאר הקרובים לירושה הראשונה, זה ירושה של הבן והבת. מה הירושה הראשונה? בן קודם לבד. אבל ירושה שנייה, בן קודם לבד. אז גם פה, האחיינים קודמים לאחייניות. אומרת הגמרא, דין נוסף בדיני ירושה, תני רבה בר חנינה, כמי דרב נחמן, והיה ביום הנחילו את בניו. המילה ביום מיותרת. ביום אתה מפיל נחלות, והיה אתה מפיל נחלות בלילה. באה הגמרא מבינה, אמר לה, אבא, מה, אלא מעטה, תשחי בימם עוד ירתי לבני, תשחי בלילה לא ירתי לבני. זאת אומרת, אם הכוונה היא, ביום דווקא אם מישהו נפטר ביום, נפטר בלילה, אז לא יורשים אותו? אומרת, אבל לא, אין, דין מה דין נחלות כאמרת, אולי התכוונת לדין נחלות, את הדין של נחלות, דנים רק ביום ובלילה, דתניה, כמו שראינו, כתוב בסוף פרשת נחלות, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, אורה, זאת אומרת, נקבעה כל הפרשה כולה להיות דין, חוקת משפט, חלוקת נחלה היא כמו תהליך של פסיקת דין. איפה אנחנו רואים את זה? למשל כדי רב יהודה. דאמר רב יהודה, שלושה שנכנסו לבקר את החולה, והוא מסביר להם איך לחלק את הנכסים. רצו כותבים, יכולים לכתוב בשטר, ואז יביאו היורשים את השטר לבית דין, ובית דין יפסוק. רצו, אבל הם שלושה, עושים דין, אז הם בעצמם נהיים בית דין. אבל שניים שלא יכולים להיות בית דין, הם כותבים ואין עושים דין. הם לא ראויים להיות דיינים. והמאבחיסטה לא שאלנו מה שאמרנו ששלושה יכולים לעשות דין, אלא ביום, כיוון שבשעה הזאת הם ראויים לדון, אז ממילא, לכן דווקא אם זה ביום. אבל בלילה אפילו שלושה כותבים ואין עושים דין, הם לא יכולים לעשות דין בעצמם. מיתמה דאבו לעדים, כיוון שהם שמעו את הצבא בזמן שהם לא היו רואים להיות דיינים, אז הסטטוס שלהם היה עדים בלבד, ואין עד נעשה דיין. אין? אז ממילא הם לא יכולים למוחרת להפוך מעדים לדיינים. אבל המסקנה היא, התחל שפה בדיון הוא, שבאמת מה שהייתה הכוונה שביום הנחילו את בניו, ביום אתה מפיל נחלות ואי אתה מפיל נחלות בלילה, אין הכוונה עם מי שמת ביום ובלילה, אלא הכוונה היא דין נחלות ביום ולא דין נחלות בלילה. עונה לו רבא בר חנינא לאביי, אין, הכי נמי כאן נמינה. אכן זה מה שהתכוונתי, שהדין של נחלות כשאר דינים נעשה דווקא ביום ואיננו יכול להתבצע בלילה. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף. נשוב בעזרת השם להיות עמכם כאן גם מחר באותו מקום ובאותה שעה. בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.